לכולם. אני חושב שרבים מזהים את סבי הרב עם נושא התשובה מכוח הספר על התשובה. אולי גם יש פה כמה בקהל שזכו לשמוע את הדרשות. כן, באיזה שנים זכית לשמוע?
רב שמחה,
הרבה שנים. אז זוכר איזה נושאים הרב דיבר אז?
כמה כן אחר כך הופיעו בעל התשובה, אז אני התחלתי, אבל היה לי את השמות שלי
זה היה מופיע, פנחס פלי היה מוגבל על הדרשות, והיה לו עיתון שנקרא פנים אל פנים, ושם הוא היה כותב את הדרשה של השנה הקודמת לקראת ימים נוראים, ואחרי זה מה שהפך לעל התשובה. אוקיי, ועד כדי כך הרב מזוהה מספר על התשובה שבמוזיאון בבית התפוצות בשנות ה-70, כששמו תמונה שלו שם, אז שמו על הרקת על התשובה. כדאי לדעת שהרב עסק בנושא התשובה במשך עשרות שנים. אנחנו לא נוכל לעקוב כאן אחרי הכל, אבל אני רק אזכור בקצרה את המסגרות השונות שבהן הוא עקב אחריהם. זה מתחיל בבית המדרש. בספר הזה, אגרות הגריד הלוי, שאני רואה שיש כמה שיש להם אותו, בספר שיצא לאור, קובץ אגרות הלכתיות שהרב התכתב בעיקר עם אבא שלו מאה שנים שהוא עזב את הבית, מתף ריש פעיבה ועד מותו של אבי בתף שין א'. זה עוזר לכם עם הגילאים. רוב האגרות מתחילות שהרב בשנות ה-20 לחייו ולכות עד שנות ה-30 לחייו. יש פה גם אגרות מתקופות אחרות. האגרת הראשונה, הרב עוד לא בר מצווה. הספר עצמו, כפי שאתם רואים, נראה כמו חיבור למדני, בריסקאי, קלאסי. זה לא רק בפונט, זה באמת ככה. אבל מי שפותח את הספר הזה לא יודע שהמחבר, בזמן שרוב הספר נכתב, לומד באוניברסיטה פילוסופיה ומטאפיזיקה ומתמטיקה ברמות הכי גבוהות בברלין. הוא אפילו לא יודע למה הוא בברלין, כי המאדירים שהוציאו את הספר לאור הסתירו את מה שכתוב, רק ש... הרבה נכתב מאז שנסע לברלין. מה הוא עשה בברלין אף אחד לא מספר. אפילו תראו דבר מעניין, כל מי שראה דברים בכתבו תו ידו של הרב יודע שהוא יקד את שמו בעברית סולובייצ'יק, כמו שזה מאויד פה, סמך וב למד וב, כמו שכותבים בעברית. תראו איך המאדירים פה איתו את שמו סולובייצ'יק ביידיש, וכי ככה היו כותבים רב חיים ואביו של הרב רב מוישה, היו כותבים ביידיש. יש פה באמת הצגה של למדן בריסקאי, משהו באמת נכון, כן? או מי שפותח את הספר הזה, אין בו קורטו של פילוסופיה או של השכלה כללית, ממש זה לא ניכר בספר, אתה לא יודע שזה קיים. בכל מקרה, הדיון הראשון בתשובה נמצא כאן בספר הזה, באותו קטע שסרקתי ושלחתי לכם. בפרק א' מלכות תשובה, והוא נכתב בשנת תפרש פייטט ב-1929. בסוף האיגרת הרב שולח אותה לאבא שלו וכותב לו בסוף האיגרת: הנני מסגיר בזה דברים אחדים בחידושי תורה שנתעוררתי בסוף שבוע עבר ורשמתים על פי בקשת דודי הגאון בשלחתים לוילנה. דודו של הרב היה רבי מנחם קרקובסקי, שהיה הדרשן של העיר וילנה. הוא היה תלמידו של רב חיים עוד בוולוז'ין. הוא היה אדם, תלמיד חכם גדול עם אופקים גם השכלתיים ותרבותיים מאוד רחבים. הרב היה מאוד מאוד מקושר אליו. מאביו בעולם של בריסק הוא למד למדנות, אבל הדוד שלו לימד אותו לדרוש, והוא נתן לו כלים לראות את העולם בצורה רחבה ומורכבת. ודודו הוציא לאור פירוש על רמב״ם ספר מדע בשם עבודת המלך. אני מתנצל ששכחתי להביא אותו. מי שרוצה לראות, זה יצא לאור בהוצאת מוסד הרב קוק. והוא מצטט כמה וכמה פעמים את אחיינו שנמצא בברלין באותה עת ומתכתבים. והאיגרת הזאת נכתבה בעצם כחלק מהמסע ומתן של הדרשן של וילנה עם סטודנט באוניברסיטה בברלין, שהם דנים בענייני תשובה. ובדרך הוא שולח את זה לוורשה לאבא שלו, והוא גם אומר לו הערה ביוגרפית. הוא כותב: החושה הראשונה על הרמב״ם שחרתה בקבלה ישנה היא אצלי. מי אדירה למה הכוונה? ויש פה דברים שהם כבר עתיקים, אבל שאר הדברים נתחדשו באלה הימים. ואבקש מהאבי מורי הגאון שישים את עינו עליהם ולודיעני דעתו. ואז הוא מוסיף, הדברים נכתבו בחיפזון של יוצאי מצרים ובקיצור מעט. קיצור זה נכתב ככה, כלאחר יד, כן? אז יש לנו פה ממש עדות של המחבר, שחלק מהרעיונות הם עתיקים, עוד שנים לפני כן, חלק משנת 1929, אנחנו לא נגיע לזה היום, אבל עוברים 15 שנה, והמחבר מוציא חיבור פילוסופי גדול בשם איש ההלכה, בשנת תש"ד 1944, שם שמו כבר חתום בעברית, סולובייצ'י, כן? ובחלק השני של איש ההלכה, שנקרא כוח היוצר שבו, נגיע אליו, נסביר מה זה, יש חטיבה גדולה על תשובה, כ10 עמודים, שהרב מקדיש שם לתשובה, שם הוא נעזר, הוא משתמש, אפשר כמעט להגיד, מעתיק מהמחברת, מהזיכרון, כן? כמעט מילה במילה מתוך האגרת ההלכתית, ומוסיף שם נופך של שאלות חדשות שהוא שואל, רעיונות חדשים. ושם אנחנו רואים ממש מפגש בשידור חי בין ההלכה לבין הפילוסופיה. שנה לאחר מכן הרב מוציא עוד מאמר על תשובה, שמאמר שמו קודש וחול, שהוא, זה היה חלק מדרשת יורצייט שהוא נסע אותה ביידיש והוא הדפיס אותה באנגלית. באנגלית זה יצא לאור בשם The Sacred and Profane, ושם בחלק האחרון יש דיון גדול גם כן על תשובה. שם הוא מפתח את הרעיונות לכיוונים קצת שונים. נספיק, נגיע לזה, אם לא, יש עוד שנים בזאת השם, כן? ואז יש לנו את הדרשות של שנות ה-60 וה-70, דרשות התשובה, שגם נשים לב, יש פה שלושה ז'אנרים. ז'אנר אחד זה למדנות, ז'אנר שני זה הגות, פילוסופיה, וז'אנר שלישי זה דרשנות, דרושס, כן? שזה, שכל מי שהולך לעל התשובה ורואה את הרעיונות יכול לראות איך השורשים שלהם נמצאים כבר לפני כן, וגם שם הם מתפתחים עוד פיתוחים. מה שבעיקר אנחנו נעסוק זה היום בעזרת השם, נקרא יחד, נקרא את זה בפנים ונלמד את הדיון הראשוני של הרב הלמדני, הדיון הראשוני של הדברים, נראה את היסודות, את הרעיונות שיש כאן. בשבוע הבא נקרא יחד את הדיון באיש ההלכה, שמצד אחד תשומת הלב תהיה על ניסיון להביא מה הרעיונות, מה הרב מציע לנו עם התשובה, מה העבודה שהוא מציע לנו, וגם להתחקות קצת אחרי המפגש הזה בין הלכה או פילוסופיה, בין הגות כללית לבין מקורות יהודיים פנימיים. אפשר לעמוד על שיטת העבודה של הרב, על תפיסת העולם, בתוך השוואה בין הקטעים. אז אנחנו נתחיל לקרוא, למי שלא רגיל בסגנון הלמדני, אז קצת אני פה ושם אסביר גם את הסגנון. כמו קטע קלאסי בכל חיבור של גדולי ברית, זה יפתח בציטוט מהרמב״ם. הרב מתחיל, רמב״ם פרק א' מלכות תשובה, הלכה א', וזה לשונו. כל מצוות שבתורה וכו', הוא מצטט באופן חלקי. אם עבר אדם על אחד מהם וכו', כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות. אני רק אעיר במאמר מוסגר שהרמב״ם לא כותב שחייבים לחזור בתשובה, אלא הרמב״ם כותב שחייבים להתוודות. אם רק נשאל את עצמנו לרגע על המקור הדברים, פשוט כי זה לשון הפרשה בתורה שהרמב״ם שם אותה כפרשה שמלמדת על חובת התשובה, שהיא פרשת וידוי על השם בספר במדבר. ושם התורה כותבת שמתוודים, כן, בבקשה.
הוא לקח את זה כמובן מאליו, כשיעשה תשובה הוא חייב לתבוע.
נכון, אני לא בא ברשותכם כרגע לפתוח את כל הנושא הזה, אם יש מצווה לחזור בתשובה או לא. אני רק מעיר שלשון הרמב״ם מכלשון התורה חייב להתוודות, וידוי זה מצוות עשה. ואז הרמב״ם מלמד אותנו כיצד מתוודים, אומר, אנא השם, חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך, ועשיתי כך וכך, והרי ניחמתי ובושתי במעשי ולעולם, איני חוזר לדבר זה, וזהו עיקרו של וידוי עד כאן לשונו. אז הרב עושה מה שהיום קוראים שיקוף, ראינו, הוא מסכם לנו את מה שכתוב ברמב״ם. והוא מסכם, הרי זה מבואר ברמב״ם, וצריך לפרט בוידוי חרטה לעבר, וקבלה להבא שלא יחטא עוד. כן, אם נחזור לרמב״ם נראה את זה. מצד אחד הוא אומר, אנא השם, חטאתי, אביתי, פשעתי, אז זו חרטה, והרי ניחמתי, יבושתי במעשי, אז זו חרטה לעבר, ולעולם איני חוזר לדבר זה, זה קבלה להבא. וכן מבואר בפרק ב' שם, הלכה ב', וזה לשונו, ומהי התשובה? הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד. אז הנה יש כאן קבלה לאבא, וכן יתנחם על שעבר, וצריך להתוודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר בליבו עד כאן לשונו. אז יש לנו שני רמב"מים שהם אנחנו רואים את התבנית, את הטמפלט, כמו שאומרים במחשבים, של הוידוי. אני רק מעיר במאמר מוסגר שבעל התשובה יש דרשה שלמה שטוענת ששני הרמב"מים פה שצוטטו כתומכים אחד בשני, שהם סותרים אחד השני. באיזה היבט? בסדר. בעוד שהרמב״ם בפרק א' קודם מציין חרטה לעבר ואז קבלה לעתיד, בפרק ב' הסדר הפוך, וזה מי שרוצה לראות את הדיון שיעיין שם. אבל כאן זה מובא כתומכים, כי שני היסודות נמצאים. ואז הוא מאיר וממשיך, וצריך עיון מבידוי כהן גדול ביום הכיפורים, שהיה אומר רק אנא השם חטאתי אביתי פשעתי לפניך, אני אשלים, כן, אני וביתי, אנא השם ובשם, יש שתי גרסאות, קפרנה על החטאים וכו', אבל מה אין בוידוי של הכהן הגדול? אבל לא היה אומר בוידוי חרטה לעבר וקבלה להבא. כלומר, הכהן הגדול, עיקר הוידוי שלו, בעצם מה שהרב עושה הוא דבר פשוט. הוא פשוט פותח נוסחאות וידוי ובודק האם הם מתאימים לרמב״ם. ומה הוא מגלה? שוידוי כהן גדול לא מתאים לוידוי של הרמב״ם. הם בעיקר מאיזה עניין שוידוי כהן הגדול מבקש כפרה, אין בו יסוד של חרטה וקבלה לבא, כבר נוכל להגיד, אין בו יסוד של תשובה בעצם. הוא לא מביע שום תשובה. והוא ממשיך ואומר, וכן מאה נבואר ביום הסוף פרק יום הכיפורים, וברמב״ם פרק ב' מלכות תשובה הלכה ח', ואם אמר אבל אנחנו חטאנו, יצא ידי חובתו, שזהו עיקר הוידוי, והלא, מה הבעיה אם אדם אומר רק אנחנו חטאנו? הלא לא פירט את החרטה והקבלה. עכשיו הוא מעביר הילוך, וכן צריך עיון, מאנה חטא העם הזה חטאה גדולה. פשוט פותח את התנ"ך ומתחיל לעבור על הוידויים, והוידוי הראשון שהוא מביא לנו זה וידויו של משה רבינו בחטא העגל, והוא מביא אותו כשהרי, אני ממשיך לקרוא, כל דיני וידוי אלפינן משם, הגמרא בדף חיבה ביום, הלומד הדיני וידוי, מוידויים מקראים, וכמו כן, מוידוי של אחן, ומדניאל, ודוד, כבואר ביומה, כמו באמר להם הממונה, שבכל אלה, אם אנחנו מסתכלים, פותחים תנ"ך, רואים איך דניאל מתוודה, איך דוד מתוודה, איך משה מתוודה, בכל הוידויים האלה, מה אין לנו? לקח חרטה לעבר וקבלה להבא. הקושיה נוראה לדעתכם? בעצם מה גילינו? שגיבורי התנ"ך לא חשבו כמו הרמב״ם. על מי זה קושיה דרך אגב? על הרמב״ם. אוקיי, בסדר. תשברו בראש, כן? מניעה לומר, הוא אומר. דיני עיין ברמב״ם בהלכה זו שכתב וזה לשונו. וכן בעלי חטאות והאשמות בעת שמביאים קורבנותיהן על שגיגתן או על זדונן, אין מתכפר להם בקורבנם עד שיעשו תשובה והתוודו וידוי דברים, שנאמר והתוודה אשר חטא עליה. וכן כל מחויבי מיתות בית דין ומחויבי מלכות, אין מתכפר להם במיתתן או בלקייתן עד שיעשו תשובה והתוודו. וכן החובל בחברו וכל אהוב, והוא מפצה את חברו ומשלם לו עוד חמישה דברים, אבל לא מתכפר לו החטא שהוא פגע בחברו עד שיתוודה. עד כאן לשון הרמב״ם. ומכאן השיקוף, הרי דמבואר ברמב״ם דווידוי מעכב, ואם עשה תשובה ולא התוודה לא מענה, הרי מפורש ברמב״ם אין מתכפר להם עד שיתוודו, נכון? אז זה מעכב. וצריך עיון מהסוגיה בקידושין דף ממתת, שאם קידש אישה על מנת שאני צדיק, אפילו רשע גמור מקודשת, שמה הרהר תשובה בדעתו, וכן פסק הרמב״ם בפרק ח' מלכות אישות. הרי דווידוי אינו מעכב, אבי רק מצווה באלמה, ובתשובה גרידה נעשה צדיק וצריך עיון. מה אני אסביר את הקטע הזה? קודם כל, הקטע נפתח במילים ונראה לו מהר, ומה הוא בעצם עושה מביא?
עוד שאלות.
עוד קושייה. חורה, כשכתוב ונראה לו מהר, מה אני מצפה? שתהיה תשובה, נכון? אז בואו נסביר קצת את שיטת העבודה. כשאני מוצא קושייה, השאלה איך אני מתייחס אליה. אם אני מתייחס אליה כמשהו תורדני שצריך לסלק אותו, או אם בעצם מה הקושייה מגלה לי?
עוד פעם.
שאני לא הבנתי נכון את היחס בין החלקים. בוא נאמר משהו על עולם החשיבה הבריסקאי. עולם החשיבה הבריסקאי הוא שינה את נקודת המבט על ההלכה. נקודת המבט היא הנדסית, נקרא לה. היינו, ההנחה היא שתופעות הלכתיות הן תופעות מורכבות, ותופעה בדרך כלל מורכבת מכמה חלקים. ומה שבעלי ההלכה מנסים לתאר באמצעות המושגים, הם מנסים לתאר את היחס הפנימי בין החלקים השונים של אותה תופעה. זה בעצם היה עיקר החידוש של רב חיים בלמדנות. הרעיון הזה שעושים המשגה, למה הכוונה? שאני מתאר תופעה באמצעות מושג, שאנחנו עושים את זה במדעי הטבע, עושים את זה בהמון המון תחומים, זה לא חידוש. זה גם לפני רב חיים עשו את זה. הגמרא כבר יש בה מושגים. הגמרא לוקחת כל מיני מקרים, ומציעה לתאר את המקרה באמצעות מושג. אני אתן דוגמה. כן, התנאים יכולים לתאר דילמה של אדם שהולך לאכול אצל החבר שלו, והוא לא בטוח שהוא מפריש תרומות ומעשרות, כי החבר לא קונה בדץ כמוהו, אני לא יודע, אבל המשנה מציעה לו פתרון. מה הפתרון? שהוא מפריש ביום שישי תרומות ומעשרות, והוא אומר, מה שיהיה מהתרומה והמעשר זה השאריות, מה שאני לא אוכל. עכשיו, הוא לא יודע מה הוא יאכל, מה הוא לא יאכל, אבל מה שישאר, האם אפשר לעשות את זה או לא? זו מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. הגמרא קוראת לטכניקה ההלכתית הזאת, יש ברירה או אין ברירה. כלומר, זה נקרא ברירה. זה המשגה. אבל המשגה הזאת שנמצאת, כאמור פה בגמרא, היא בדרך כלל המשגה משכפלת. מה הכוונה? לוקחים תופעה הלכתית ומתארים אותה באמצעות מושג. מה שרב חיים חידש זה שעושים המשגה שהיא אנליטית. אנחנו לוקחים תופעה אחת ומפרקים אותה לכמה חלקים ורוצים לתאר אותם באמצעות מושגים שונים שהם לא משכפלים את התופעה אלא מפרקים אותה. ממש כמו שעושים במדעי הטבע, בכימיה בעיקר. שאנחנו לוקחים תופעה טבעית ומתארים אותה באמצעות כמה יסודות שההרכב שלהם יוצרים את התופעה. כי אני רואה מולקולת מים, אז הכימאי יודע להגיד H2O. הוא לוקח שני מושגים שמרכיבים, ההרכב שלהם יחד יוצר את זה. וככה עשה רב חיים. לכן העולם הקושייה השתנה בעולם של בריסק. כי הקושייה מלמד את זה כמו אדם שמנסה להרכיב פאזל, והחלקים לא, אם הם לא נכנסים טוב, אז מה אתה יודע? שאתה כנראה עבדת לא נכון. וכן, מה אתה צריך לעשות? יש לך קוביה הונגרית, נגיד. אתה לא יוצא לך, אז מה אתה צריך לעשות? לא כמו הרמאים שמפרקים את הקובייה וזה, אתה צריך עוד פעם, נכון? כלומר, ככל שיש יותר קושיות, אז מה אני יודע? שלא הבנתי נכון, ולכן מה יהיה הסבר טוב? הסבר שידע להסביר כמה שיותר קושיות שבעצם מחייבים אותי להרכיב מחדש את התופעה. ולכן, כשאתה מוצא קושייה, אתה בודק אם יש עוד קושייה. ומה שבעצם הוא מצא כאן זה קושייה מאוד מעניינת. מצד אחד, הרמב״ם אומר שוידוי מעכב, מצד שני, יש גמרא בקידושין שבוא ננסה לעמוד על הרקע הריאלי שלה. מה זה האדם שמקדש אישה ואומר לה על מנת שאני צדיק, מתברר שהוא רשע. ממש אפשר לתאר את זה. ממש לא כדאי להתחתן ככה, אבל זה בחור שהתאהב איזה בחורה, בת אולפנה צדיקה או בת לא יודע, מדרשה מכללה, ורוצה להתחתן איתה, רק מה? היא רוצה בן תורה? אז מה הוא אומר לה? אמנת שאני צדיק, כן, כלומר, הוא אומר לה, אני, שאני אומר, יש פה משהו לא מומלץ, כי יש פה מישהו שמתחתן, אשמח זה שהוא ישתנה. זה לא רעיון טוב, כאילו, אנשים משתנים אחרי שהם מתחתנים, אבל כדאי שזה, לא שאתה מבטיח להיות מישהו אחר, צריך להתחתן עם מישהו איך שהוא, כן? זה היצעה שאבא נתן לי כשהייתי בדייטים, הוא אמר לי, אתה תתחתן עם בחורה שאתה אוהב אותה איך שהיא. תשתנה, תשתנה, אבל איך שהיא, כן? וכאן היא ממש גמרא אחרת, בן אדם מתחתן עם אישה ואומר לה, על מנת שאני צדיק, מבטיח לה, כן, הוא שמור זמן רבינו טעם, הוא לא יודע, ומה מתברר? שהוא רשע. ומה היינו אומרים, מקודשת או לא? לכאורה לא, כן? כי התנאי לא התקיים, אומרת הגמרא לא, היא מקודשת, שם הערב תשובה בדעתו. בוא נוסיף שהרמב״ם תיקן את לשון הגמרא וכתב שהיא ספק מקודשת. אולי הוא לא, אכן יודע אם הוא הערב תשובה או לא, כן? אז הרמב״ם כתב שזו רק ספק מקודשת. אבל בכל מקרה, מה אני רואה? שאדם יכול להרהר תשובה בליבו גם בלי וידוי, גם בלי לבטא אותו בשפתיו, גם בלי וידוי. אז האם צריך וידוי, וידוי מעכב? כלומר, יש לנו בעצם שתי קושיות. קושייה אחת, נוסח הוידוי, סתירה בין המטבע הוידוי שהרמב״ם קבע אותו לבין והווידויים בעיקר המקראיים, ווידוי כהן גדול ביום כיפור, וקושייה שנייה, האם וידוי מעכב או לא. הצירוף של שתי הקושיות האלה דחפו את הרב להתחיל לבדוק מה היחס בין וידוי לתשובה, האם יש כמה וידויים, והוא מתחיל לבאר את זה כאן בפסקה הבאה. מפה מתחיל בעצם התירוץ. והתירוץ הוא לא תירוץ, התירוץ הוא לערוך סדר בפרטים שראינו קודם, ובעצם להציע שיש בו כמה מושגים שמשבשים. והוא אומר כך, והנה מבואר ברמב״ם בלכות עדות וטוען וניתן. דכל הפסול לעדות אם עשה תשובה חוזר להכשרו. הוא מבואר בזה, ובתשובה היא כדין בפני עצמו דמועלת על חטא להפקיע השם רשע מהגברה כי דכתיב, שהוא איזה ראיה מדהימה, שובו בנים שובבים מרפא משובותיכם וכן מצינו בכם הקראי. בואו אני אסביר את זה. יש לנו הלכה שאדם שהוא רשע פסול לעדות, שכן לשון התורה הוא, מי שזוכר את לשון התורה בספר דברים פרק י"ט, קראנו את זה לפני שבועיים, כן? אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס. אדם רשע פסול לעדות. מה ההגדרה של רשע? להלכה נקבע, זה אדם שעובר עבירה שחייבים עליה מלכות, כן? ולכן מקפידים היום כשמסדרים קידושים, כן, לוודא שהעדים הם שומרי שבת, ואומרים להם להרר בתשובה. אבל הדין הוא שבעצם הפסול עדות הוא מדבר גם על זהות האדם, אם האדם הוא רשע או לא רשע, נכון? אז כל הפסול, עכשיו, אם אדם היה רשע, איך הוא חוזר להיות קשר לעדות? עכשיו, כאן הרב מביא בחד המחתא את הלכות עדות והלכות טוען וניתן. אני מגלה לכם בסוד, אתם לא יודעים, הוא לא מגלה את זה, שסתירה בין שני המקומות ברמב"ם, הפרטים קצת שונים. אבל בואו נעזוב את זה, כי הוא החליט לא לטפל בזה כאן. רומק, מה אומר הרמב"ם? בכל הפסול לעדות אם עשה תשובה חוזר להכשרו. מה אני לומד מזה? שמה התשובה פועלת?
מסיר את השם רשע.
היא פועלת, בואו נדבר בהבחנה המושגית הכי ידועה של רב חיים, ההבדל בין גברה וחפצה. היא פועלת על הזהות של האדם. אני מסתכל על האדם, אני שואל את עצמי, האם האדם הזה רשע או
צדיק?
לא. האם הוא רשע או
לא.
או לא רשע, נכון?
לא רשע.
אגב, להיות לא רשע. היום אומרים לכל ילד צדיק, 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 נכון? אבל לא יודע, כשאחרי שנים גדלתי להיות צדיק, היה צריך להיות רב אריה לוין, לא כל אחד הוא צדיק. אבל יש רשע או לא רשע, כן? אבל בכל מקרה, מה שהרב מדייק מהרמב״ם זה היות בתשובה מכשירה אדם רשע לעדות, זה אומר שהתשובה פועלת במישור התודעתי, האישיותי של האדם, הזיהוי שלו, כאדם מיד עזרה, בסדר? הוא מבואר בזה, אני קורא את לשונו בפנים. בתשובה היא כדין בפני עצמו, דין בפני עצמו בתרגום לעברית, הכוונה, יש פה מושג עצמאי, בסדר? זה מועלת, שמועילה, כן, העברית לא בדיוק כפי שמדעים אותם בתיכונים. זה מועלת על חטא להפקיע שם רשע מהגברה, ועכשיו תראו את ההוכחה, כי דכתיב, שובו בנים שובבים מרפא משובותיכם, כלומר, את מי מתקן התשובה? את הבנים, את השובבות של הבנים, הוא מתקן את האישיות שלנו. וכן מצינו בכם הקראי. הוא פשוט, אומר הרב, תראו את הראיה הזאת, זה ראיה בריסקאית, כלומר, ההיגיון הוא ראיה, הוא פשוט, ולמען דאמר יום הכיפורים מחפר אף לשאינם שווים, או לשיטת הרמב״ם דסעיר המשתלח מחפר על קלות בלא תשובה. בואו נסביר את הרקע. יש מחלוקת בין רבי לבין חכמים, האם יום הכיפורים מחפר רק לשווים, או האם גם למי שאינם שווים. הרמב״ם להלכה ערך את החילוק הבא, על חמורות יום הכיפורים לא מחפר אלא עם תשובה, אבל סעיר המשתלח, כשיש סעיר המשתלח הרמב״ם פסק שהוא מחפר על קלות בלי תשובה, כשאין סעיר המשתלח אחרי חורבן הבית, כשעיצומו של יום מחפר, אז יום הכיפורים לא מחפר בלי תשובה. זו דעתו של הרמב״ם. ובכל מקרה גם הרמב״ם מודה שכאשר יש סעיר המשתלח יכול להיות שתהיה כפרה בלי תשובה. ועל זה אומר הרב, זה פשוט שאם יעבור יום הכיפורים על אדם רשע לפי רבי, או על הקלות לפי הרמב״ם יביאו סעיר המשתלח, האם האדם הזה יכול לחזור ולהעיד מיד אחרי יום הכיפורים? הוא לא ירהר הרהור אחד של תשובה בליבו, הוא יכול או לא יכול? ברור שלא. כך הוא כותב, הוא פשוט, בוא נקרא את זה בפנים. למען דאמר יום הכיפורים מחפר אף לשאינם שווים, או לשיטת הרמב״ם, בשעיר המשתלח מכפר על קלות ולא תשובה, מי שפסול לעדות אינו חוזר להכשרו אחרי שעבר עליו יום הכיפורים, שהיות והוא לא חזר בתשובה. ולכן מה בעצם הוא הצליח פה לזהות? שקיימים שני מושגים, כן? וביאור הדברים הוא כותב, דאף ביום הכיפורים בשעיר המשתלח מכפרים, מכל מקום, כל זמן ולא עשה תשובה, עדיין רשע הוא פסול לעדות. או במילים אחרות, בקטע הקצר הזה הרב זיהה, פה נמצא היסוד הגדול שלו בעבודה על התשובה. הוא זיהה שני מושגים שונים, או שני תחומים שבהם תשובה, שבהם אנחנו פועלים. מצד אחד יש מושג שנקרא שינוי שם רשע, או הפקעת שם רשע מאדם, והמקור השני הוא מה שהוא קורא כפרה. בואו נסביר קצת, יש פה בעצם גברה וחפצה, זה בעצם מה שיש. מצד אחד התשובה פועלת לשנות את הזהות של האדם, החטא הופך את האדם לרשע, התשובה מפקיעה ממנו את שם רשע. יחד עם זאת גם יש צורך בכפרה שהוא פועל במקום אחר. וההסבר הוא די פשוט. יש שני תהליכים של תיקון של חטא, כי החטא בעצמו פועל בשני מישורים. החטא עצמו בעל קלקול כפול. בוא נדמה את זה, מישהו בטעות שובר משהו, או נהג עושה תאונה ברשלנות, קורה. אז מצד אחד הוא צריך לתקן את עצמו, את הנהיגה שלו, הוא צריך שישללו לו את הרישיון נגיד, יגידו לו עד שלא תעשה קורס לנהיגה מונעת, לא תוכל לנהוג עוד פעם. האדם הרשלן צריך לתקן את דרכיו, אבל גם צריך לתקן את הפחחות של האוטו. צריך להביא מטטה ומישהו שעובר כוס. צריך להביא מטטה ולטטה את הזכוכיות, זה הכפרה. וגם צריך לשאול מה עשיתי שגרם לכוס ליפול. אולי אני צריך ללמוד יותר, אסור לי לשים כוסות בקצה של שולחן. אני צריך לדעת לא לעשות פעולות נמהרות, כל מיני דברים. בעצם החטא פועל בשני מישורים. מישור אחד הוא... אם משהו פגום בהתנהגות של האדם, והמישור השני זה פוגם במציאות. עכשיו, אפשר לדבר גם על חטאים שהם מטאפיזיים באותם מונחים. אני יכול לדבר על שאני פוגם במציאות, שבאופן מטאפיזי גרמתי לאיזה קלקול בעולם, ואני צריך לחפר על זה. כפרה, הרב עוד לא אמר את זה פה, אבל היא בדרך כלל הולכת יחד עם עונש. כלומר, התגובה לחטא הוא עונש. אבל יחד עם זאת, יש גם מושג של תשובה שהוא פועל באישיות של האדם. ומה שהוא בעצם אומר, הם לא זהים. אנחנו טעינו קודם שחשבנו, נראה איך הוא השתמש בזה כדי לפתור את הקושיות של ההתחלה, אבל קודם טעינו כשהכל היה, נראה לנו אחד. אבל האמת לא הכל אחד, אנחנו צריכים לבדוק בעצם, כשאנחנו עוברים על מקורות שונים, אנחנו צריכים לבדוק באיזה מישור הם מטפלים. האם הם עוסקים במישור של רשות האדם, או האם הם עוסקים במישור של... כפרת החטא. כן, עזר, רצית להעיר.
יש משהו
לא תעצבן. כן. איך התאפקת? כן, משהו.
אולי זה משהו נסה אדיר, אבל זה לא יצא לי מהמילים. משהו כאילו משווה בין המקרה של הפסול העדות והתשובה שלו לאותה מילה התשובה שמופיע בפרק א', שהוא בהקשר דתי מובהק. הוא כאילו מנסה לדעת, הוא מנסה לדעת זה אותו עזר, אותו עושה, אותו דבר, המילה היא אותה מילה, זה כאילו מה? או אדרם, הוא מנסה להגיד שזה לא אותו דבר.
אני אשאל אחרת, בוא, אני אשאל את השאלה שלך בצורה אחרת. האם באמת קודם כולם יהיו בולבלים והוא עושה סדר, או שהוא קצת טייח וכאילו מציג את עצמו כמחד... אתה מבין את מה שאני אומר? לפעמים אתה באמת נכנס לעולם שמדמה לך שהכל אחד, ואז אחרי שעושים לך איזה הבחנות דקות, אתה אומר, וואו, באמת זה שני דברים שונים. בסדר? לגמרי, כן? האם זה באמת המקרה פה? כלומר, האם הוא קצת עשה לנו מה שנקרא סימא את עינינו קצת בערובה ככה, קצת בלבל אותנו, אבל האמת היא שזה פשוט מה שכתוב פה, נכון?
לא היה עולה על הדעת שמושג של תשובה שלכם בקשר של פסול העדות זה אותו מושג של...
זה לא הבנתי. אם אני פוסל רשע לעדות כי הוא חילל שבת, אז איזה תשובה הוא צריך להיות כדי להתקשר לעדות?
אני...
הוא צריך לתקן את חילול השבת שלו. הוא לא צריך לחשוב אני אקשר לעדות.
לא, לא, לא. סוג העדות, אני לא סומך עליו, והוא צריך להוכיח שאפשר...
תהי משפטי.
ופה אתה נכנס...
זה משהו אחר גם למי שחטא,
ופה אתה מניח הנחה מסוימת שגם אותה צריך לבחון. דיינו, למה אני פוסל אדם רשע לעדות? למה? אז אתה מניח שהסיבה שאני פוסל אותו לעדות זה כי הוא אדם לא אמין. זה מה שאתה משער. ובעצם אתה אומר, אסור לחלל שבת ואסור לשקר. אם הוא מחלל שבת, מה זה מלמד עליו? שהוא רואה חוקים, הוא שובר אותם. אז הוא גם ישקר, נכון? לכן אתה אומר, מה בין זה לבין... זה לא כל כך ברור שזה ככה. אני יכול לספר לך על אנשים שהשבת יחללו, אבל שקר הם לא ישקרו בחיים.
ולהפך.
וגם להפך, כן, כלומר, זה בהכרח שהכל זה, זה אותו דבר, כלומר, יש לי לשקול, ואני אומר, זה דורש כניסה לסוגיות בסנהדרין, ולבחון את זה, אבל אני אספר לך מה השפה הלמדנית שבודקת. על כל פסול עדות, הלמדנים שואלים את החקירה הבאה, האם זה חשש משקר? אומרים פשוט אדם לא אמין, או האם האדם הזה זה פסול גברה, אני אומר את זה בצורה הבאה, האיש הזה הוא אזרח שלילי, הוא אזרח לא מאמן, עלייה לעדות זה מעשה אזרחי, זה פריבילגיה, כאילו, ואולי האדם הזה לא ניתן, לא בגלל שהוא לא אמין, אלא בגלל שהוא אדם עבריין, לא ניקח עבריין רוצח, יגאל עמיר, לא יעיד לנו, גם אם לא חושבים שהוא משקר, כי תדמיין מה יכתבו בעיתון הארץ, כן? כלומר, אתה מבין? כלומר, עכשיו, זה תלוי בפשוטו של דבר, במחלוקת בין אביי ורבא, בגמרא בסנהדרין, שיש לה שתי גרסאות הפוכות. האם מבדילים בין מומר אוכל נבלות להכעיס לבין לתאבון? אז בגמרא יש מחלוקת, אבל הגמרא, יש בכתבי היד של הגמרא מחלוקת לאיזה כיוון ההבדל. לפי הנוסח המקובל הוא, מומר אוכל נבלות להכעיס לכולי עלמא פסול לעדות, והם דנים בחולקים האם מומר אוכל נבלות לתאבון. אבל ברעבן, בראשוני אשכנז מתועד, וזה נמצא גם באחד מכתבי היד של בבלי סנהדרין, המחלוקת היא הפוכה, לתאבון לכולי עלמא פסול, ולהכעיס יש מי שמכשיר. עכשיו, למה? פשוט מאוד, מה זה אדם שהוא מומר אוכל נבלות לתאבון? הוא אין לו פרינציפים. אז תיתן לו כסף, הוא גם משקר תמורת כסף, אוכל נבלות להכעיס, לאדם עם עקרונות. יש לו עיקרון, לאכול טרף, זה העיקרון שלו, כן? שמעתי שפתחו אתר אינטרנט שרק בשבת אפשר לגלוש בו. זה כאילו פרינציפ, אני מחלל שבת. שמעת על זה? מה אתה אומר? אתה איש מחשבים, אה?
קראתי השבוע.
קראת השבוע, אני מקווה שאנחנו לא נדע איך זה נראה, כי אי אפשר להיכנס באמצע השבוע לאתר הזה. אנחנו לא נדע אף פעם איך נראה האתר הזה.
שעון שבת?
שעון שבת, לא יודע. אבל, לא, אתה מבין, עזרא, אז מי שאומר להכניס כשר, הוא ודאי חושב שהבעיה יחשש, משקר, כן, נכון? הגרסה ההפוכה, מה היא חושבת? זה קצת מוציא אותנו מהסיפור. בכל מקרה, ההבחנות עוד די פשוטות, כלומר, אני אומר זה בצורה הבאה, אחרי שההבחנות נאמרות, אתה חוזר אחורה, אתה מתחיל לבדוק את עצמך, אתה אומר, באמת, אין פה חידוש גדול, אומר, זה יושב טוב, אבל מיד צד שני, נראה מיד, הוא יתחיל להכניס את זה לשאלות שהוא התחיל, האם זה יסתדר או לא? האם באמת ההסבר שלו טוב? אני כבר מזהיר אתכם, זה הולך להסתבך נורא. זה הולך מאוד להסתבך.
זה בעיה עם המקרה של קידושין, מה זה עוזר לנו? אם הוא הרהר בתשובה, אז זה משנה את הסטטוס שלו?
אתה כבר הבנת, רובן כבר רואה צעד אחד קדימה, שלמשל קידושין, בואו נעשה את הרץ לבד, למה אנחנו צריכים לקרוא, כן? בקידושין, מה מעניין את הכלה? מעניין אותה אם הוא צדיק או רשע. כלומר, באיזה מושג אני עוסק בקידושין? בתודעה העצמית של האדם, בזהות שלו. ושם מה בעצם אני יכול לומר לפי זה? שווידוי לא מעכב את מה?
את השינוי מעמד.
את השינוי מעמד, הזהות, את הצד האישיותי, את הגבה, נכון? לעומת זאת, איפה אולי אני כן אצטרך וידוי? חייבי חטאות והשמות וכולי, כשכן שמה במה אני עוסק? בכפרה, נכון? עכשיו, מי שמכיר את הכתבים המאוחרים יותר של הרב על תשובה, אם היה לו תשובה, יודע ששני המושגים האלו הוא קורא בשיעור הראשון בעל התשובה, הוא קורא להם כפרה וטהרה. מה שעוד לא נמצא פה. כלומר, בשנות ה-20 הוא לא חושב במונחים האלה, אבל זה אותו רעיון. כפרה וטהרה. אני מתקן את זה, וחלק מהמקורות מתארים איך האדם הופך מצדיק לרשע. בעצם רובן, אתה עכשיו אומר דבר יותר גדול. בעצם מה מתברר, וזה הרעיון שיפותח רק באיש ההלכה, לא פה, שבעצם התשובה כמתמודדת עם אישיותו של האדם, היא בעצם תהליך שמתרחש בעיקר איפה? בתודעה של האדם, פנימה בנפשו. זה תהליך נפשי. זו הכוונה, הרהר תשובה בליבו. זה תהליך נפשי, זה לא איזה הוקוס פוקוס, אני עושה, הרי צריך לקחת ברקע, נראית פלמסות נוראה באיש ההלכה סביב זה. דתות שחושבות שמחפרים על חטאים בעניינים, על ידי כל מיני ריטואלים, כל מיני פולחנים, כל מיני תרומות, כל מיני בבות, כן, וכל מיני, נכון? לא, התשובה צריכה להיות בעיקר
פנימי,
האדם צריך בעצמו לעשות את זה, נכון? ומה זו תהליכי כפרה באמת? אולי מישהו אחר עושה אותה, בסדר? אוקיי, בואו נראה איך הרב לוקח את ההבחנה הזאת ולאט לאט מתחיל לעשות סדר במקורות ונראה אם זה עושה סדר. ונראה, אומר הרב, ומלבד דין הפקעת חלות שם רשע מהגברא על ידי תשובה, ותשובה עצמה אביה גם כן דבר המחפר ומעשה כפרה כשאר כפרות כיום הכיפורים וכדומה. בואו אני אסביר מה הוא עושה כך. זה מאוד אפייני לקטעים של בריסק ושל רב חיים. מי שמכיר את החיבור של רב חיים יודע שהוא בדרך כלל נראה ככה. קטע ראשון הוא קצר, זה הקושייה. קטע שני קצת יותר ארוך, זה היסוד. וקטע שלישי זה ההסתבכות. וזה הקטע הכי ארוך. אני אסביר מה הוא עושה כאן. הוא יצר שני מושגים פשוטים, רובן כבר הבין אותם. נכון? ואז מה הוא מתחיל להציע? שעכשיו בואו נרכיב אחד על השני, וכל מושג יהפוך למושג כפול, מורכב. או בלב שם אחרת, רובן הביא כבר תשובה זה תהליך נפשי. אז מה התשובה עושה? מפקיע השם רשע. ועכשיו הוא מציע בקטע הזה שתשובה היא גם מפקיע השם רשע, אבל היא גם עושה עוד משהו. מה היא עושה? היא גם מחפרת. היא גם מחפרת, כן? לפני כן, לפני 5 דקות, רובן, מה חשב? ומי מחפר? קורבנות, כהן גדול, נכון? לא, לא, התשובה והצבא הם חפרת. עכשיו, אני אומר פה במאמר מוסגר, שיכול להיות שתמיד כדאי לשאול, כשהמושג הופך להיות כפול, למה הוא הכפיל את עצמו? כלומר, מה היה הרע שישאר נפרד? ובמקרה הזה, אני חושב שאני יודע מה סיבך את החיים. חורבן בית המקדש, סיבך את החיים. או כל מי שפותח רמב"ם בהלכות תשובה פרק א', רואה בעליל, שלדעת הרמב״ם אחרי חורבן הבית הדבר היחיד שמחפר זו תשובה. התשובה לא יום כיפור החליף את הקורבנות, אלא התשובה החליף את הקורבנות. ואז התשובה שהיא מצד אחד בהגדרה הראשונית שלה, כלומר אם אני שואל, התשובה המזוכחת כמושג ראשוני טהור, התשובה היא תהליכים נפשיים, אבל בידר הפעולה הפולחנית, נגיד בידר מטטה, בידר פחח, כן? אין יותר. אז התשובה הפכה להיות גם המושג השני, ואז מה קורה למקורות, או מה קורה למי שלומד, הוא מתחיל להיות מגולבל או מורפל, עד שמישהו יעשה לו סדר, בגלל שהבהירות הראשונית של המושגים היא ערפלה, בגלל שהמציאות שלנו לא תואמת יותר את המושגים הראשוניים. רגע, נראה את זה בפנים, ונראה את זה, מבד דין הפקעת חלות שם רשע מהגברא על ידי תשובה. התשובה עצמה היא לא רק הפקעת שם רשע, אלא דאביה גם כן דבר המחפר ומעשה כפרה כשאר כפרות כיום הכיפורים וכדומה. ומה הראיה? הרמב״ם שאני קודם רמזתי אליו, כמבואר בלשון הרמב״ם בהלכות תשובה, וזה לשונו: בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה, אין שם אלא תשובה. התשובה מחפרת על הכל. עד כאן לשונו. וכן יש להביא ראיה מדלת חילוקי כפרה. דלת חילוקי כפרה זה נושא קצת סבוך, ואני אסביר מהו. יש בתנאים דעות שונות של מה מחפר על מה. נושא שזוקק שיעור בפני עצמו. משנת יום המתארת בעצם שני חילוקי כפרה עיקריים. יש מה שהיא קוראת קלות ויש חמורות. אבל יש ברייתא של רימתיא בן חרש, זה מובא בהרבה מקורות, במחילתא, בתוספתא, בבבלי, בירושלמי, שהלך לרומי ושם הוא למד שיש 4 חילוקי כפרה. דהיינו, יש עבירות מסוימות שעליהן רק תשובה מחפרת, יש עבירות מסוימות שאנחנו צריכים תשובה יחד עם יום כיפור, יש תשובות מסוימות שצריך תשובה יחד עם איסורים, יש עבירות מסוימות שרק תשובה עם מיטה מחפרת. והחינוק הפרה הראשון שם הוא תשובה לבד, כלומר לגבי קלות, לגבי עבירות מסוימות. אדם עשה עבירה, תחת הכותרת חילוקי כפרה כתוב שהתשובה מחפרת. אז הנה אני רואה עוד פעם שתשובה היא לא רק מפקיע שם רשע מאדם, אלא מה גם התשובה עושה, היא בעצמה פעולת כפרה. נמצא, אני נמצא בשורה כמעט אחרונה, בתשובה מלבד דינה מיוחד במועלת על חטא להפקיע שם רשע מהגברה, היא גם מעשה כפרה בפני עצמה כשאר כפרות. ביסוד הדין הוא, ואף בתשובה מועלת כלפי חטאו להפקיע ממנו שם רשע, מכל מקום עדיין חסרה לו מעשה כפרה על חטא זה. כלומר, אני בעצם תמיד זקוק לשניהם, אני זקוק גם להפקיע את שם הרשע וגם לפעולת כפרה. במקרים מסוימים, זה תלוי כאמור בדעות השונות בתנאים, תשובה עושה את שתי הפעולות. אבל בעצם כאן זה מתואר שכל תיקון של חטא דורש התמודדות בשתי החזיתות, והסיבה, אני חוזר, כי החטא פגע בשתי חזיתות. הנהג הרשלן שפגע ברכב של מישהו אחר. אז יש שתי פגיעות, צריך שני תיקונים. ולכן לעתים תשובה תטפל ברשות הגברה ומשהו אחר יתקן. אבל במקרים מסוימים התשובה עושה את שני התיקונים. מכל מקום עדיין, וזהו הדין ותשובה, וגם כן כפרה המחפרת. שעד פה הוא גמר לסדר את המושגים, ועכשיו מה אנחנו צריכים להתחיל לעשות? לחזור לקושיות הראשוניות ולנסות לעשות סדר. וזה מה שהוא מתחיל כאן. והנה בנוגע לדין עם וידוי מעכב או לא, שזו הייתה הקושייה השנייה. נראה וחלוק הכשר הגברה של תשובה מהכפרה של תשובה. דין עניין הדין שתשובה מועלת להפקיע שם רשע מהגברה, בזה וידוי אינו מעכב כלל, ודין זה תלוי רק אם עשה תשובה או לא, ועל כן מבואר בקידושין ואם הרהר תשובה בליבו, הרי צדיק. מה שאין כן, לעניין הדין ותשובה והדבר המחפר, כשאר כפרות, בנוגע לזה נראה את העיקר תלוי בוידוי. דמעשה הכפרה הוא הוידוי והוא המחפר, כמו שמצינו לגבי וידוי כהן גדול, דאבי הכפרה דברים, ונראה את הוא הדין לגבי וידוי של תשובה. ועל כן, כל זמן שלא התוודה, עדיין לא נשלמה כפרתו. ואם כן, הרי ניחא דברי הרמב״ם, דוידוי מעכב גבי קורבן, מיתת בית דין, מלכות וחובל, דעת המיירי בדין כפרה ולא בהפקעת שם רשע מהגברה, וזהו שכתב, דחולני שלא התוודו כפרתם, עלה עניינה מתקיימת. כן, ההצעה הזאת נראית הצעה סבירה? כן, דיוויד, לא?
לא, רק רציתי לשאול.
אני שאלתי, טוב, בסדר, כן.
כדי שאבין את התשובה הזאת. מה שאנחנו אמרנו פה, לא הייתי בפנים שוב, הגדיר מה זה תשובה. זאת אומרת, הגדיר וידוי. הוא אמר שפה עשה תשובה, אנחנו אמרנו שזה תהליך פנימי. הוא לא אמר את זה פה. נראה לי שזה חסר פה בקטע. הוא עשה תשובה. הוא אמר מה הפעולה שהוא, מה הוא עשה בתשובה הזאת.
אבל זה בדיוק מה שאומר. הטענה, אני אסביר את היסוד. בעצם הטענה היא שהפקעת שם רשע זה תהליך תודעתי פנימי והוא כולו מתרחש בנפשו של האדם. לעומת זאת, פעולה מחפרת היא צריכה להיות פעולה ריטואלית, פעולה טקסית, פעולה שהיא לא תהליך נפשי, כמו מטטה, צריך לטטות, צריך לנקות, כן? ועל כן הוא אומר, הוידוי הוא קשור באופיו של התשובה ככפרה, ולא בהכרח קשור ב... בתשובה הפנימית שאדם עושה לעצמו. ולכן, בגמרא בקידושין, שהדבר היחיד שמעניין אותי מהו, אם אתה רשע או צדיק, לא מעניין אותי להתכפרת או לא. יכול להיות שאתה עדיין עם האוטו שלך מקולקל, הפח מקולקל. אני בודק, אם אתה רשע או לא, אם עברת את התיקון של הפגם בך. אז שם אתה יכול להעריר תשובה בלב. לעומת זאת, שבהלכות תשובה, שם הרמב״ם הרי מתאר את התשובה גם ככפרה, לגבי הרמב״ם אמר שעד שלא מתוודים זה מעכב. בסדר? חזיר, מובן, לא?
נראה לי שזה חסר פה
המילים. חסר פה המילים? תראה, העברית פה לא משהו, כן?
האם זה משהו
פנימי של... נזכור, זה אנשים שחושבים ביידיש, כן?
הוא חייב לעשות חרטה ו...
ומקווה לעתיד.
עוד לא הגענו לפגישה הראשונה, רגע.
הוא כתב תשובה, זה מה שהוא
כתב. דיוויד, עכשיו טיפלנו רק בפגישה השנייה, האם הווידוי מעכב או לא? זה בעצם התשובה שהרב אומר, עכשיו נבין גם למה הוא היה צריך להרבב אותה. כי שניהם דיברו על תשובה, ולכן הקושיה השנייה, הטענה שלו היא תשובה כאשר היא מפקיעה שם רשע, לא, וידוי לא מעכב, כאשר היא מחפר את הוידוי מעכב. עכשיו אתה צודק, צריך לחזור לקושיה הראשונה ולראות שיש כמה נוסחי וידוי. בוא נראה מה
לו...
הוא אומר כך. והנה באמת צריך עיון דברי הרמב״ם שכתב, כן.
אדם שעשה
תהליך שכבר היום הוא צדיק, עשה כפרה. נכון. אני מצוות שבאדם למקום,
מה זה אדם
צדיק
שאין
לו כבר? אתה איכלת, נכון? אני לא הרשיתי פה לאף אחד להגיד שהוא צדיק,
הרשיתי
להגיד שהוא לא רשע. הרב לא רשע. אתה צודק שהוא אומר, על מנת שאני צדיק...
הרבה צדיק.
חבל שלא היית קודם, כי אף אחד לא הקשה את זה קודם, כן, בסדר. קושיה טובה, כן. אז אתה אומר, הוא ממש צדיק, כן?
אני לא.
כן, הוא, כן, טוב, אתה שואל טוב. אבל זה מה שעולה מדבריו, כן. בסדר, בוא נתקדם. והנה באמת צריך עיון דברי הרמב"ם שכתב וצריך לפרוט בוידוי חרטה לעבר וקבלה להבא. דרייף על פי דכל זמן דלקח חרטה וקבלה, אין כאן תשובה. מכל מקום, מאיך חטאתי הכוונה, מאיפה זה בא, כן? זה יהיה חרטה וקבלה שייכים לוידוי. דעיקרו הוא רק וידוי על החטא שחטא ולא יותר. כאן הוא בעצם נכנס בעובי הקורה לרציונל של שני ניסוחי הוידוי שראינו. והוא טוען טענה פשוטה, והיא גם מאוד מסתברת, שהכללת החרטה, ראינו קודם בקושה הראשונה בעצם שני מודלים של וידוי. אז הוידוי שאני כולל בתוכו חרטה וקבלה להבא, בעצם מה אני מתאר בוידוי? את התהליך של התשובה שערכתי בנפשי פנימה, במילים אחרות, מה אני מגלה? שהוידוי שכולל בתוכו חרטה וקבלה להבא, נקרא לו וידוי של תשובה. נכון? זה מה שהוא כותב פה. והנה באמת צריך עיון, אני קורא את זה בפנים עוד פעם. דברי הרמב״ם שכתב צריך לפרוט בוידוי חרטה לעבר וקבלה להבא. דייף על פי דכל זמן דלקח חרטה וקבלה, אין כאן תשובה. מכל מקום, איך חטאתי דהי חרטה וקבלה שייכים לוידוי? דקרו רק וידוי לחטא שחטא ולא יותר. ואשר דין נראה מוכח מזה בשיטת הרמב״ם היא, דין וידוי אינו רק מצווה בפני עצמה. דעשיו צריך להתוודות. אלא דהוא עצמה בגופה של תשובה. כלומר, רובן, לפני רגע מה אמרנו? די להרהר תשובה בלב. ראיתם מה קרה? קודם הוא אמר, התשובה היא שינוי הגברה, ואז הוא אמר, התשובה היא גם כפרה. נכון? אמת? עכשיו, בקטע הקודם הוא אמר, הוידוי שייך למה? לכפרה. עכשיו הוא אומר, לא, הוידוי שייך גם למה? גם לתשובה. תודה, הבנתם? יוצרים מושגים ברורים, ואז מתחילים, מה לעשות? כל אחד פולש לרשות של השני ונוצר בלבול, כן? אבל זה מה שהוא טוען כאן, הוא מערפל חזרה, הוא אומר בעצם, נעשה אנליזה פנימית עוד יותר בעולם הוידוי, תשובה כפולה והוידוי כפול. יש וידוי של תשובה ויש וידוי של כפרה. כן, והוא אומר כך, ואשר דין נראה מוכח מזה לשיטת הרמב"ם, דין וידוי אינו רק מצווה בפני עצמה, עכשיו צריך להתוודות, אלא דהוא עצמה וגופה של תשובה, דנאמר בעצם מעשה התשובה, דלא סגי, כלומר לא מספיק בירור לבד, אלא דצריך לפרט את התשובה בפה. והוא עצמה של תשובה מתקיימת על ידי וידוי, כמו שכתב הרמב"ם בפרק ב' הלכה ב', וזה לשונו. ומהי התשובה? הוא שיעזוב החותך אתו ויסירו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשה עוד וכן יתנחם על שעבר וצריך להתוודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר בליבו. זה מה שמפורש ברמב"ם שתהליך התשובה צריך לבטא אותו בפה. הרי זה לא חילק כלל בין וידוי לתשובה, אלא בעצם הוידוי הוא חלק ממעשה התשובה, זה צריכה להתקיים בפה. ועל כן שפיר כתב, וגם החרטה והקבלה צריך לפרוט בוידוי, כיוון דהן גופה של תשובה. אז יש וידוי שמבטא בפה את תהליך התשובה, ועכשיו בקטע הבא מה נלמד? שיש וידוי שהוא נועד רק מה לעשות? לחפר. אכן נראה, ומלבד זה עיקר עוד חפצה וקיום של וידוי, דהינו מעניינו של מעשה התשובה כלל. יש וידוי שהוא בכלל לא מבטא את התשובה, אלא קיום בפני עצמו של מעשה וידוי בלבד. לא לבלבל בין הוידויים. וידוי כהן גדול ביום הכיפורים יוכיח. זה דבר מאוד קל להבין מה שהולך להגיד פה. הכהן הגדול לא יכול לחזור בתשובה בשביל עם ישראל. פשוט לא יכול. לא יכול. ולכן מה עושה הכהן הגדול?
מתפטר.
הוא מחפר. עכשיו אני מזמין אתכם לחזור לפרקי הנביאים בתנ"ך ולראות כמה הם זעקו על התפיסה הרוחנית של הרבה אנשים בתקופת התנ"ך, שחשבו שהקורבן מחפר רק מעצם הבאתו ללא שום תשובה או שינוי מעשים שלהם. אז זה ברור שבזמן שיש לך בית מקדש על תילו, כהן גדול שמביא קורבנות, ואני חוזר לרמב"ם שסעיר המשתלח מחפר בלי תשובה, אז הרמב"ם מקיים את זה באלקלו. כלומר, יש יכולת או איזה מנגנון כפרה, שהמנגנון הזה הוא מנגנון שמישהו אחר עושה בשבילך. כן, אני אביא לכם איזה משל, אשמח איזה קטע יפה של לוינס במאמר שלו שכותב על פרק חלק, שם שהוא עוסק במחלוקת של בלזר או ביהושע, האם יכולה להיות גאולה בלי תשובה? אז הוא טוען בין היתר שהם נחלקו בשאלה האם חטא הוא גומה לשבר או למחלה. בוא אני אסביר. אני פעם עברתי ניתוחים של יהודים, ניתוחי שבר. נכנסתי לבית חולים, הייתי פחות מ-30, והרופא המרדים מראיין אותך, הוא שאל אותי אם אני בריא. אז צחקתי, אמרתי, אם הייתי בריא הייתי מתאשפז בבית חולים? הוא אמר לי, אתה טועה, אתה לא חולה, אתה צריך שיתקנו אותך. ובאמת, אתה עושה ניתוח מהסוג הזה, אתה נכנס לחדר ניתוח, איזה רופא שם, לא יודע אפילו מה הוא עושה, מתקן אותך, אתה יוצא החוצה, אומרים לך קצת תיזהר, לא להרים כלום, אני יודע, ואחר אתה בריא, אתה לא משנה כלום באורחות חייך. מישהו אחר תיקן אותך, האורתופד תיקן אותך, הכירורג תיקן אותך. כמה שנים אחר כך היה לי כאבים בחזה, והייתי מאושפז בטיפול נמרץ לב, עם חשד בהתקף לב, מה שהתברר בסוף כווירוס, שנותן אותם סימפטומים. אתה נכנס למחלקת לב, דבר ראשון, אתה מעשן? הקולסטרול שלך גבוה? אתם יודעים מה תוכנית השיקום של חולי לב? הרופא לא יכול לרפא אותו. מי ירפא אותו? הוא את עצמו. אף אחד לא יכול לעשות דיאטה בשבילך, אף אחד לא יכול לעשות את החדר כושר בשבילך, את השיקום בשבילך. מחלות, האנשים צריכים לקחת, החולים, אחריות על עצמם. אף אחד אחר לא יכול לגאול אותך. אבל יש דברים שכן אחרים יכולים לגאול אותך. עכשיו, התפיסה שהייתה אצל הרבה בתקופת התנ"ך, או בתקופת בית המקדש, שזה כמו שבר. אני פגמתי, כמו שהפחח מתקן את האוטו, ולא אני, כן? אני לא יודע איך מתקנים פגושים עקומים. לא לימדו אותי את זה. אני הולך לפחח והוא עושה את זה, כן? ואחרים עושים את זה. עכשיו, אני אומר רגע אחד, המעבר שנעשה אחרי חורבן הבית, המעבר הזה שראינו פה ברמב"ם, מקורבנות לתשובה, זה מעבר אדיר. שאין יותר מישהו בחוץ שעושה את זה. אתה בעצם להגיד שהתשובה מחפרת, זה אומר שמי שצריך לקחת אחריות זה אנחנו בעצמנו. זה בעצם מה שזה אומר. זה מצד אחד יכול לגרום לאכזבה גדולה או לקושי גדול. מצד שני, זה נותן לנו את האחריות על החיים שלנו. והבידוד של הכהן הגדול לא מכיל לא חרחרתה ולא קבלה לאבא, מהסיבה הפשוטה, הוא לא חוזר לתשובה בשבילנו. הוא לא עושה את זה. לכן אני חוזר פה לדברי הרב, אנחנו בעמודה השמאלית, בעמוד עמדה לדעי השורה העליונה. וידוי כהן גדול ביום הכיפורים יוכיח. דו חפצה וקיום של וידוי דברים ולא קיום תשובה. דה התשובה שייכת לכל יחיד ויחיד בפני עצמו. לאחיו הכהנים או לכל ישראל, וקיום הוידוי הוא בכהן גדול. אז הוא מוסיף. ואפילו בוידוי של עצמו, גם כן פשוט, דו רק קיום וידוי בלא קיום תשובה. אפילו כשהכהן גדול על הפער מתוודא על עצמו, גם כן זה לא וידוי של תשובה. איך הוא יודע? זה מסיבה פשוטה. דה התשובה שייכת גם לביתו. והוידוי הוא קיומו של כהן גדול מלבד. הרי כהן גדול לא מתוודא רק על עצמו, הוא מתוודא גם על המשפחה שלו. אבא לא יכול לחזור בתשובה בשביל הילדים שלו. בן או בת זוג לא יכולים לחזור בתשובה בשביל הבן. תשובה, כל אחד אחראי על עצמו. אז הכהן גדול גם כשמקריב את הפעם והוא מתוודא אפילו על עצמו, היות והוא מתוודא בו זמנית על עצמו ועל ביתו, זה לא וידוי של תשובה. זה חלק מתהליך הכפרה, זה וידוי של כפרה. ואני ממשיך לקרוא איפה שהפסקנו, ואין לנו משום עצם מעשה הוידויה וקיום בפני עצמו מגזרת הכתוב של כפרת דברים. ותו יש להביא ראיה מסוף פרק יום הכיפורים גבי תקנת וידוי ביום הכיפורים, וצריך להתוודות ביום הכיפורים זה על עבירות שכבר התוודה לי ביום הכיפורים שעבר. זו מחלוקת תנאים, האם אנחנו מתוודים ביום הכיפורים רק על העבירות של השנה החולפת? הרי מה קרה לעבירות של השנה הקודמת? יום הכיפורים הקודם חיפר עליהם. או האם צריך כל שנה להתוודות על לפני כארבע שנים, משהו כזה, אבא זיכרונו לברכה פתאום אומר לי, אתה יודע למה תפילת יום הכיפורים שלי מתארכת משנה לשנה? עכשיו אני אמת לי שלא ידעתי את זה, כי אני פעם האחרונה שהתפרעתי איתו ביום הכיפורים היה בתשנ"ב, מאז הייתי בישיבות בתפקיד, לא... הוא אמר לי, כי ילד זה היה ארוך בשבילי, ארוך, כמו אפשר לתאר את הארוכות. אבל הוא אמר לי, כי אני נוהג אותה דעה שצריך כל שנה להתוודות על עבירות של השנה הקודמת, אז אני כל שנה מעביר את כל החיים שלי בתפילות, ואני מתוודא, אפשר לדמיין אותו, עומד שם בשעות האלה, וחושב על הילדות שלו ועל הבחרות שלו ועל השנים שלו כמבוגר. אז ככל שאני יותר מבוגר, התפילה מתארכת, כי יש יותר שנים לחשוב עליהם. אז זה אומר הרב, יש לי פה ראיה, וכן פסק גם הרמב״ם, וזה לשונו, עבירות שהתוודה עליהם יום הכיפורים זה חוזר ומתוודה עליהם יום הכיפורים אחר, אף על פי שהוא עומד בתשובתו, אשר דנבואר מכאן לקיום וידוי חל, אף על עבירות שכבר שב מהם. עכשיו הרב אומר דבר פשוט, אם כבר חזרת בתשובה עליהם, למה עוד פעם? אז הוא סבור, אפשר להתווכח לזה, אבל הוא סבור שהדעה הזאת שאני מתוודא על מה שכבר חזרתי בתשובה, זה רק הגיוני בעולם הכפרה. והלא בנוגע לדין תשובה פשוט אינה מעניינה כלל, כיוון שכבר שב עדיין הוא עומד בתשובתו. הרי דבואר דין וידוי ביום הכיפורים הוא גם כן וידוי בפני עצמו ולא קיום תשובה. אכן, בסוגריים, בוא נראה מה הוא כותב. גם וידוי זה צריך תשובה. ובלא תשובה, לא מקרה כלל מעשה וידוי, כבר ברמב"ם. כלומר, אם אדם חושב שהוא יתוודא והוא יחזיק בחטאים, אז הוא לא יתוודא. אבל הוידוי לא בא לבטא את התשובה, כן? אבל בעצם קיומו, קיום של וידוי בפני עצמו. אשר, בוא עכשיו נסדר את המושגים, דמיקול, הנעל, חזינה, דעיק הדין וקיום מיוחד של מעשה וידוי בפני עצמו, וכנראה שהוא לדין כפרת דברים, ולוידוי זה אינו שייך חרטה וקבלה, דנאמר בעצם מעשה התשובה, והנה רק וידוי על החטא. אז נמצאנו למדים שפתחנו בשני מושגים שונים, הפקעת שם רשע וכפרה, חשבנו בהתחלה שהוידוי קשור לכפרה והשם רשע הזה בלב, בעצם נמצאנו למדים שתשובה, תשובה פועלת גם לתיקון שם רשע וגם כסוג של כפרה. יש וידוי אחד שהוא וידוי שמבטא את התשובה, ויש וידוי אחר שהוא וידוי של כפרה. למשל משה רבינו בעגל דומה לאיזה וידוי? של כהן גדול, לא חזר בתשובה בשביל עם ישראל שחטא בחטא העגל. לכן משה רבינו רק אמר, אנא, חטא העם הזה חטאה גדולה, הוא לא ביטא שום תשובה, כי הוא לא חוזר בתשובה בשבילה. אבל יש וידויים שבו האדם חוזר בתשובה עבור עצמו, כן?
למה צריך לחפר אותך? כלומר, זה אמר שזה
מידים. זאת שאלה טובה גם כן. למה לחפר כל שנה מחדש, כן?
אולי זה לא
שאלה טובה. שאלה טובה. ונראה עוד, יותר. וגם בנוגע למה שנתבאר למעלה, ובתשובה אי כתרי דינים, א' דמועלת על חד להפקיע את שם הרשע מהגברה, ב' אי כדין כפרה בפני עצמה כשאר כפרות, וזה תלוי בוידוי דו המחפר, גם בוידוי אי כשני דינים. דין הראשון של וידוי הוא מעצם מעשה בגוף התשובה המתקיימת בפה, ואינו שייך לדין כפרה, אלא דינו הוא קיום וחלות תשובה, והוא שייך רק לדין תשובה המועלת על חד להפקיע את שם רשע מהגברה, וגם אינו מעכב את התשובה. עכשיו הטענה היא כזאת, שמצד אחד יש וידוי של תשובה, ונוסחו צריך להיות מטבע של תשובה, מצד שני הוא לא, הגמרא בקידושין, הוא לא מעכב. וכמו שנתברר בבירור באלמא סגי, והוא רק מצווה באלמא, ותו איקא דין אחר של וידוי, כמו שנתברר שהוא קיום וחלות בפני עצמו של מעשה וידוי. ובקיום זה הוא בכלל הכפרה של תשובה בדין כפרת דברים. ובידוי זה הוא דמעכב. הבידוי הזה כן מעכב. דין לא התוודה עדיין, לא נשלמה כפרתו. ואף, בלשון הרב העניין, דין כפרה הוא תשובה מחפרת, ולפי דברינו לא התשובה מחפרת, אלא מי מחפר? הוידוי. לפי דברינו הכפרה כלל בוידוי שהוא קיום של וידוי בפני עצמו, לא, אין זה קשה. למה? זה סוף כל סוף גם קיום זה נכלל בקיום ומצוות תשובה. ועכשיו הוא ינסה לתרץ את הקושיות. ואם כן, הרי ניחא דברי הרמב"ן שהקשינו מכל הני וידויים ולא נזכרו בהם החרטה והקבלה. דן יתברר בכל דין חרטה וקבלה ווידוי הוא רק בנוגע לדין וידוי שהוא מעצם מעשה התשובה, מה שאין כן לקיום של וידוי בפני עצמו, בזה חרטה וקבלה אינן מעניינן כלל, ובעינן רק וידוי על החטא. ואם כן, שכתב הרמב"ם אודות מצוות וידוי שהוא חלק מעצם מעשה התשובה גופה, כתב דבינן גם חרטה וקבלה בפה. מה שאין כן וידוי כהן גדול ביום הכיפורים, הוא רק חלות שם וידוי בפני עצמו המחפר, חרטה וקבלה אינו מעניינו כלל. וכן וידוי ביום הכיפורים על עבירות שכבר התוודה עליהן, לבינו מהסוגיה דיום הדו-קיום של וידוי בפני עצמו, וכן וידויו של משה, אנה חטא, עם הזה חטאה גדולה, הוא גם כן רק מעשה וידוי של כפרה ולא תשובה, דה התשובה שייכת לעובדים עבודה זרה, ואילו קיום הוידוי היה על ידי משה, משה לא חטא, הוא מתוודא. וכן וידוי דאחן, דקאי הטעם לעניין דין קיום כפרה של, של וידוי, וכל המומתים מתוודים, זה אין מיטתם להתכפרת ולא כפרת וידוי. כאן זה מתחיל לחרוק, נכון? אחן לא חטא בעצמו? למה לא נגיד לאחן, תחזור בתשובה? אז הטענה היא, טוב, זה לא מסתדר הכל, אני יודע, אבל הטענה היא שאחן אמרו לו להתוודות, לא כי אמרו לו תחזור בתשובה, אלא כשהמיטה שלו תכפר לו, אז הוא לא כל כך מסתדר. אוקיי, אותו דבר, מה הבעיה? לכן וידוי את דניאל ודוד, הרי התוודו על עצמם, מתי דוד התוודה ואמר חטאתי?
חטאתי.
מתי איפה? בחטא בת שבע, נכון? אז לא לגמרי מסתדר, אוקיי. בדין וידויים היה רק קיום וידוי גרידה. לכל אלה חרטה וקבלה לאבא לא שייך, ובינן רק וידוי על החטא שחטאנו, שחטאו סליחה, וניחא דברי הרמב"ם כמו שנתבאר. בסופו של דבר, האם הקושיות תורצו, כן? או עניין איפה דיוק, אני מסביר. זה לא שיעור שראש ישיבה ליטאי שיקשה קושיה ותרץ עליה בצורה מבריקה. בעצם מה הוא ניסה לעשות בקטע הזה? לעשות לנו סדר במקורות שעוסקים בתיאור תהליך התשובה והוידוי, ובעצם לפתוח לנו פתח שאנחנו נעשה סדר לעצמנו במה זה חטא ומה זה, ומה זה תשובה. מצד אחד גילינו שהתשובה פועלת במישור הגברה, זה לא מעכב הוידוי, מצד שני טוב שהוידוי מה יעשה? יבדה את התשובה. ויש נוסח של וידוי שמבטא תשובה, אבל יחד עם זאת, אנחנו גם שמענו שיש צורך בכפרה, ויש וידויים של כפרה, וגם למדנו שאדם אחר יכול לכפר עבורנו. אבל כשהתשובה היא הפכה לתם לכפר, אז מתברר שהיחיד שיכול לכפר היום הוא כל אדם על עצמו. ואז הוא ממשיך ואומר, אומנם, עיין ברמב"ם פרגים לפות מעשי הקורבנות על אחת לדבר וזה לשונו, כיצד מתוודא, אומר, חטאתי, אביתי, פשעתי, ועשיתי כך וכך, וחזרתי בתשובה לפניך. עד כאן לשונו. מה זה עושה ברכות מעשי הקורבנות? כל מי שמביא קורבן צריך להתוודות. ושלוש מילים אלה, וחזרתי בתשובה לפניך, פירושן, ומתחרט על העבר, הוא מקבל אהבה, הוא קצת צריך עיון. דאך לא קיים וידוי של מעשי התשובה, אלא לדין קיום וידוי בפני עצמו, אם מתקיים אישה צמיחה על החטאת. אם כן, למה לא לפרט החטא והקבלה, חרטה והקבלה, וצריך עיון. עכשיו פה לרב איזושהי הנחה, שאדם שמביא קורבן, איזה מין וידוי הוא מתוודא? כמו מה שהוא אמר קודם על החן, שהוא מתוודא את הוידוי של הכפרה. אבל יכול להיות שמה אנחנו מצפים מאדם שמביא קורבן? שגם יחזור בתשובה, אני חוזר לתוכחות של ישעיהו, למה לרוב זבחיכם? כאילו מה, אתה חושב שהקורבן לבד הוא מספיק? אבל הוא,
כן,
הוא מתלבט בזה. אבל מה שמעניין בקטע הזה, זה שהוא שולח אותו לדוד שלו, והדוד שלו לא אוהב את זה. ותדעו, מה זה לא לאהוב? זה הגיוני מה שהוא אמר? זה מסתדר מרוב המקורות?
כן.
ברוב, לא בכל. אני לא חושב שזה מסביר טוב את הכל. לדעתי יותר פשוט שאחר לא ידע את הרמב״ם, ודוד המלך לא ידע את הרמב״ם, או נביד אחרת, יותר פשוט להגיד שתפיסות מתפתחו עם הזמן, כאילו, כשכולם בכל הדורות צריכים לחשוב אותו דבר, זה קצת מסבך את החיים. נראה לי הרבה יותר פשוט, כן? אבל, כלומר, הייתי אומר, בתנ״ך ככה מתלבים, ובחז״ל, תורה שבעל פה, הכוח שלה. אני חוזר בעיקר מה שאמרתי קודם. ברגע שנכנס לעולם שאין קורבנות, אין בית מקדש, אז התשובה תפסה מקום יותר גדול. זה נראה לי פשוט שזה ככה. אבל הדוד שלו לא אוהב את זה כי זה לא מסתדר לו בגמרות. בואו נראה בקצרה, אפשר לדלג על העניינים האישיים, מי שרוצה שיקרא את זה אחר כך, אז הוא כותב ככה, ומדי גברי בזה הערכה על חידושך ברכות תשובה, זה בקטע בעמודה השמאלית בעמוד חפי, הפסקה האחרונה. ששם רשע פוקע תכף מי שעשה תשובה אפילו בליבו, אלא שלכפרה באי גם בידוי פה. אם כן, הוא שואל אותו כך, מה אם מקשה בגמרא בשבועות, מה יעשה היחידה מאי דוד תשובה? האינו זז משם עד שמוכלים לו. ואי דלא אבי תשובה, זבח רשעים תועבה. והרי שפיר משכחת בדוד תשובה בליבו בלי וידוי פה, וזבח רשעים תועבה לא שייך, ומכל מקום באי כפרה ועל זה מכפר השעיר. בואו אני אסביר קצת את הקושיה שלו. הוא הבין טוב את המושגים של הרב. הגמרא שמה בשבועות מנסה להבין איך סייר המשתלח עובד. זה מה שהיא נסה להבין. והיא אומרת כך, אם הוא, כמו כתוב שם שיום הכיפורים, סליחה, מחפר על על הקלות. איך הוא מחפר עליו? ממה נחשב? אם הוא עשה תשובה, אז הוא מתכפר לו על ידי התשובה. ואם הוא לא עשה תשובה, אז יש מושג שנקרא זבח רשעים תועבה. עכשיו כאן קלט נכון רב נחמן קרקובסקי, שזבח רשעים תועבה, לאיזה מושג הוא שייך? לא לכפרה. האם אתה רשע או לא? כמו פסול העדות. אני אומר, רשע, לא רוצים את הקורבנות שלו. אז זבח רשעים תועבה. עכשיו לפי זה, איך אני יכול להפקיע זבח רשעים תועבה? על ידי הוא תשובה בלב, לא צריך שום דבר אחר, נכון? אבל מה אומרת הגמרא שם? אבי דלא אבי תשובה, זבח רשעים תועבה. עכשיו תראו מה הוא שואל אותו. הרי שפיר משכחה בדאביד תשובה בליבו, בלי וידוי פה. מה אני יכול לעשות? לפתרץ את הבעיה של הגמרא. נגיד שהאדם הזה עשה תשובה ולא התוודה, ולכן זבח רשעים תועבה לא שייך, ועדיין מה הוא צריך? אז השעיר בא לכפר לו. ובאמת, מה שהקשו, דלא שייך כאן זבח רשעים, דרי בעשה, אינו בכלל רשע. פה יש בעיה אחרת. לכאורה אדם הופך את רשע, רק אם הוא עובר על...
לא תעשה.
לא תעשה. כלומר, בעניין שיעשה כן הרבה פעמים, אין ברכות שגגות, אין זה אינו קושייה. אבל הוא כותב לו, אבל לפי דבריך קשה מאוד, והוא משאיר אותו בצריך עיון, ולא מביא את הקטע הזה בכלל בעבודת המלך. הוא פשוט, הוא לא אהב אותו. אז זה דורש עיון, מי שרוצה לחשוב על הקושייה הזאת. מה שאני אומר כהקדמה לפעם הבאה, וזה נסיים, זה שיש פה מיפול של המושגים. אני רוצה לשאול מה היחס בין המושגים. האם אחד יותר חשוב מהשני? או למה יש שני מושגים? נכון. לפי מה שנראה מי שלומד את הדיון כאן, השני המושגים הם ראשוניים. כלומר, אני תיארתי קודם את הנהג הרשלן שעושה תאונה. יש שני מושגים מעצם התאונה. כלומר, בפשטות מי שקורה כאן, זה באמת האווירה של בריז. לא אחד משני ואחד ראשי. לא אחד עיקר ואחד תפל. לא אחד חשוב יותר. המציאות מורכבת, מציאות החטא מורכבת, ולכן מראש מציאות התשובה מורכבת. נכון? ככה זה נראה, כאילו, זה טבעי שיש לי מושגים. הייתי מתפלא אם היה רק מושג אחד, כן? זה מה שעולה בדיוק. שנית, האם מי שחטא וחוזר בתשובה מקבל איזשהו יתרון? או האם זה דוחף אותו קדימה? או האם תפקיד התשובה והכפרה זה סך הכל לסלק את הטעויות שעשיתי? מה עולה מהדיון כאן?
יכול להיות בעייתיות בעניין, כי
בעצם... מה עולה מהדיון כאן?
אדם יכול להגיע למסקנה שנגיד, מיכל, לא הצלחתי לעשות תשובה כמו שצריך, אבל אני אבוא לבית הכנסת ואני אגיד את הנוסח, אז לפחות אני אתכפר.
טוב, אני חוזר, אתה בורח מהשאלה שלי. אני שאלתי שאלה ספציפית. אני מקווה שתזכרו אותה עד שבוע הבא, אבל אני חוזר. האם לפי הקטע כאן, התפקיד של תשובה הוא סך הכל... הייתה טעות, ועכשיו אין טעות. היה פחחות שנשברה, עכשיו לא ידעו שהייתה תאונה. מה משמע מהקטע כאן? נכון?
כן.
אני צודק?
כן.
טכני לגמרי. כלומר, מה שעולה כאן, שהחטא לקח אותי לשבר דברים, ועכשיו מה אני עושה? אני מסלק את השבר. האם החטא יכול להיות מנוף לצמיחה רוחנית? או האם התשובה הוא תהליך שלא רק מתקן, אלא לוקח אותי קדימה, לוקח אותי למקום אחר? אין רמז לזה בכלל בדיון כאן.
רמז קטן
לך. אבל היה תקבל רמז?
שאלה של אפי, כן.
זה שהוא צריך בדור השנים שעברו, זה כבר עניין של מתקדם.
למרות שדווקא כאן בקטע, לאיפה הרב לקח את זה, לאיזה עולם? של כפרה ולא של תשובה. מה שאתה אומר, הוא דווקא להניח שהוא קשור יותר לתשובה. אתה אומר זיכרון כל חי... ואני נוטה לחשוב כמוך, גם יעקב שאל את זה קודם. אבל הנה, נראה את הלמדן הצעיר. מה עלה מהלמדנות? זה צומח לו באופן טבעי, שני מושגים, אבל הוא לא מציע פה, אם מישהו פה בא עם ציפיות גדולות, כן, היא הצעה לעבודה רוחנית, כן, איזה קואוצ'ינג, כן? הקטע הזה לא מציע קואוצ'ינג, וצריך לדעת שבאמת הלמדנות הבריסקאית היא למדנות טכנית. דיינו, היו מקורות שלא הסתדרו, הוא מיפה את המקורות, הוא מיפה את התופעה, הוא עשה אנליזה, לימד אותנו, זה היה מסובך, ששני מושגים, שאחרי זה כל אחד הוא לוקח מהשני, וכל אחד כמו המבה מתחלק לשניים, וחלק מהמקורות הם על א' אחד, וחלק על א' שתיים, וחלק על ב' אחד, וחלק על ב' של... עכשיו, כל המקורות מסתדרים, בעצם האדם הכי טוב זה האדם שלא חטא אף פעם. נכון? אז זה הכל, נסלק את הטעויות שלי. עכשיו, אני מכין אותנו, כשנגיע לאיש ההלכה בשבוע הבא, רק הכותרת, שזה נמצא בתוך קטע שנקרא הכוח היוצר שבו, הוא ייתן קריאת כיוון חדשה לגמרי. מה שאנחנו נראה שם, אני לא אעשה לכם ספוילר, אוקיי? אבל אני רק אגלה את השאלות. הרב ישאל את עצמו שם שאלות שהוא לא שאל פה בכלל. למשל, הוא ישאל את עצמו שאלה שהיא אולי שאלת השאלות של תשובה, שגדולי הפילוסופים שאלו אותה. איך באמת אפשר למחוק את אהבה? יפה מאוד שאני חזרתי בתשובה, אבל איך זה עובד? איך זה קורה? ודי להזכיר, והרב מזכיר את זה שם, שגדולי הפילוסופים במאה ה-19, בראשם ניטשה, התממש לעגו למושג התשובה. מה, אתה חוטא, 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 בא ועושה חטא, כפרה, וזהו, זה לא היה, כמו מה זה, זה מגיקה, זה הוקוס פוקוס, מה, האם באמת אדם יכול למחוק את הטעויות שלו? ושם הרב יעסוק בשאלה הזאת, והוא גם יציע תובנות על התשתית הזאת שונות לגמרי, של תשובה כתהליך של יצירה וכו'. אז מי שרוצה, ושם גם תהיה ברכה, יהיו שם עצות כמעט מעשיות. בעצם מה לעשות עם הטעויות של החיים שלנו. אז זה בעזרת השם בשבוע הבא באותו מקום באותו זמן.